שלי, כאן מזל כהן, וברוכה הבאה לפודקאסט, איך נשים שאוהבות לאכול יורדות במשקל. יחד בפודקאסט הזה אנחנו משנות גישה. אין יותר דיאטות, ערבות, צמצומים וסבל בדרך לגוף החלומות שלך. כי בפודקאסט הזה אני הולכת לחשוף בפנייך איך האהבה שלך לאוכל יכולה לעזור לך לרדת במשקל אם רק תפעלי בשיטה ברורה. שיטה שעזרה לאלפי נשים לרדת מעל 24 וחצי טון. אז אם החלום שלך זה להשיג גוף חטוב, חזק ובריא, בדרך טבעית וכיפית, הפודקאסט הזה בדיוק בשבילך. יאללה מתחילות. היי היי, מה שלומך? איזה כיף, אנחנו בפרק השני של הפודקאסט. אני חייבת להגיד שאם לא שמעת את הפרק הראשון, אני ממש ממליצה לשמוע קודם את הפרק הראשון, ואז לעבור לפרק הזה, כי זה המשך של הפרק הראשון, ובכלל באופן כללי אנחנו עוברות כאן תהליך ביחד, ואת יכולה ממש לנצל את הפודקאסט הזה להתפתחות שלך ולשינוי שלך. אז בהמשך לפרק הקודם, היום אנחנו הולכות לדבר כמו שהבטחתי על מודל שנקרא מודל העץ, שהוא בא מתוך מקום ככה שאני הסתכלתי על התהליך שינוי שלי ועל הצמיחה שלי כאדם בדרך להבראת הגוף שלי והורדה במשקל ובכלל כל השינוי שעברתי, הסתכלתי על זה כאל תהליך כמו של צמיחה של עץ. עכשיו, ככל שאנחנו נתעמק ונבין איך עצים צומחים ומצמיחים פירות, אנחנו נבין איך עושים שינוי. בספר דברים יש פסוק שאומר, כי האדם עץ השדה. משווים את האדם לעץ, וזה לא סתם, יש כל כך הרבה נקודות מצמיחת העץ שאפשר לקחת אלינו לשינוי. עכשיו, בגלל שאנחנו חיים בעולם מאוד, הייתי אומרת אינסטנט, נכון? הנה אני מדברת איתכם בפודקאסט, שזה ערוץ שאני מאוד מאוד אוהבת, כי זה מאפשר לי לתת לכם ידע רחב ומעמיק, אבל הערוצים הכי נקרא להם פופולריים ומגניבים, זה הסטורי והרילס, וכמה שיותר קצר וכמה שיותר ממוקד, וזה, שזה אחלה, אבל זה לא באמת מאפשר לבוא ולהעביר תכנים עמוקים ורציניים ולייצר שינוי. ודווקא מתוך המקום הזה, אני רוצה להסביר לכם איך מודל העץ עובד. אנחנו נתחיל לגעת בו, זה מודל רציני. אנחנו לא ניגע בכולו, אנחנו ניגע בהתחלה שלו, וכל פרק אנחנו נתקדם. אז לא הרבה אנשים יודעים. לפני שאנחנו שותלים שתיל באדמה, אנחנו חייבים לרוקן את האדמה, לעשות מעין בור כדי שהשתיל ייכנס. ומבחינתי הריקון הזה של האדמה זה משהו שלא עושים בדיאטה, כלומר בדיאטה ישר מקבלים תפריט ויוצאים לדרך. אצלי למשל, לפני שבכלל אנחנו מתחילים ללמוד את השיטה, אוקיי, את כל הנושא הפיזיולוגי, את הרגלים הטובים, קודם כל עוברים איזשהו תהליך מנטלי. יש ממש שעתיים של בנייה מנטלית, אני רוצה שהמוח יהיה במקום הנכון. אמרנו, אישה עובדת עם המוח שלה קודם כל, ואז מצרפת את הלב. קודם כל צריכה שיהיו לו מחשבות בריאות, והמחשבות שלנו הן קשורות, אם עשיתי דיאטות כל החיים, הן בכלל לא שלי, הן של תעשיית הדיאטות, שפשוט הזינה אותם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואני בתוך הלופ הזה, ואני חושבת שזה שייך לי, אבל זה בכלל לא שייך לי, זה לא שלי, כי מה שלא מקדם אותי, ומה שלא עושה לי טוב, הוא לא שייך אליי, מה שעושה לי טוב, כן שייך אליי, ומהמקום הזה, שאני מוציאה את כל הזבל, אני קוראת לזה, ואז זה לא מספיק להוציא את כל הזבל, אנחנו צריכות להפרות את האדמה. כדי ששתיל יצליח להצמיח עץ, להצמיח פירות, האדמה חייבת להיות פוריה. וזה אחד הדברים שאני רואה כמישהי שליוותה באמת אלפי נשים. אני רואה את ההבדל בין אישה שבה עם אמונה, עם שמחה, עם רצון להשתנות, עם סבלנות, עם כל הדברים הטובים כדי ששינוי יקרה, היא מצליחה הרבה יותר, וזה לא משנה באיזה סטטוס היא. אני נזכרת בדוגמה, בשתי לקוחות שלי מהממות, מהממות, אולי הן מקשיבות לי כרגע, אביטל ושרה, שהן אימא ובת, די מבוגרות, כן, שרה היא כבר סבתא, והן אחיות בבית חולים, עובדות משמרות, והן עשו תהליך מדהים, ירדו מלא במשקל. אפשר לומר שנתוני הפתיחה שלהם לא היו כאלה טובים, כן? אחיות, עובדות בלילות, אמאות, אמא, סבתא. והם פשוט באו בגישה כל כך נכונה, כל כך בריאה, כל כך טובה, שהם הצליחו. ולעומת זאת, היו נשים אחרות שהיה להם את כל התנאים להצליח, אבל בגלל שהמוח, הגישה לא השתנתה, זה פשוט לא עבד. ויכולת ההפריה הזו היא מאוד מאוד חשובה, עוד לפני שאני, מה שנקרא, הולכת לעולם המעשה. כי אם אני הולכת לעולם המעשה בלי דשן, דשן מנטלי, מה שנקרא, בנפילה הראשונה אני ארים ידיים. אני אתייאש, אני אגיד שזה לא בשבילי. עכשיו, איפה כאן הקושי? הקושי זה שכולנו, וגם אני, לקח לי המון זמן להיפרד מהאמונות האלה, כולנו סוחבות, הרבה כישלונות, עשינו מלא מלא דיאטות, אנחנו כבר לא מאמינות בעצמנו, אנחנו מרימות ידיים הראש, אנחנו מבטרות את השינוי, וזה מקום שמאוד מאוד קשה להיות בו. איך נוכל להתחזק? אז אני רוצה לבוא ולהביא לכם שני דוגמאות לאנשים מדהימים, מדהימים, מדהימים מהיהדות שלנו, שעשו את זה בגדול ועשו את זה בגיל מאוד מבוגר. הראשון זה רבי עקיבא. רבי עקיבא ידוע היה בור ועם הארץ. ורחל, ביתו של קלב סבוע, מאוד רצתה להתחתן איתו. היא ראתה, היא ראתה את הבפנים, היא ראתה את הניצוץ, היא ראתה שהוא הולך להיות משהו גדול. ואבא שלה אמר לה, את הולכת להתחתן עם כלומניק כזה, עם רועה צון, עם בן אדם שלא יודע קרוא וכתוב, מה זה הדבר הזה? נשאל אותה מהירושה. לקח לה הכל, והיא בכל זאת החליטה שהיא מתחתנת איתו. ורבי עקיבא, בגיל 40, התחיל ללמוד קרוא וכתוב, התחיל ללמוד, וכולנו יודעים את סוף הסיפור, הפך להיות גדול התנאים, העמיד 24,000 תלמידים, כאילו הצלחה מטורפת, בגיל 40 הוא התחיל. מה היה שם? מה היה שם שאפשר לו את הדבר הזה? אז כמובן היה רוח גבית של אשתו, אבל היה שם כוחות פנימיים שהם תמונים בכל אדם. ההחלטה להוציא את הכוחות שלנו לפועל, לא משנה בנות כמה אנחנו, לא משנה באיזה גיל אנחנו, זה פשוט החלטה. שברגע שנקבל אותה ולא נפחד להצליח, אז הכל יתגלה, זה קיים בנו. זה לא משהו שהוא לא קיים בנו. אתם מצליחות לרדת לסוף דעתי. עכשיו, עוד דוגמה מדהימה, זה משה רבנו. משה רבנו, תקשיבו, אהובות. באיזה גיל אתם חושבות שהוא הוציא את עם ישראל ממצרים? בגיל מאוד מבוגר, מדברים על זה במדרשים, בגיל 80. תחשבו כמה הוא עבר עד שהוא הפך להיות משה רבנו. המון. עוד דוגמה מדהימה, יוסף הצדיק. אני קראתי לבן שלי, יארי יעקב יוסף. דרך אגב, יעקב זה על שם אבא של מיקי, בעלי, והוא מאוד ככה התעקש, ואני רציתי גם את השם יוסף, ויארי זה מברכת הכהנים, יאר השם פניו אליך, ורציתי יוסף. למה רציתי יוסף? רציתי יוסף כי יוסף זה דמות מטורפת, ואנחנו נגיע לדמות הזו בפרשה ותזונה, בפודקאסט שנגיע לפרשת השבוע שקשורה ליוסף, אבל יוסף זה דמות שאפשר לראות כמה גלגולים הוא עבר, כמה אחים שלו התנכלו אליו, היה בבור, היה בבית האסורים, עד שהוא הגיע להיות משנה למלך, עד שהוא הגיע לגדולה, וואו, כמה הוא עבר. אז בסדר, עברתם, ניסיתם על הדיאטות, ניסיתם כל מיני תהליכים, אז מה? אז מה? שימו את זה מאחורה, תשתחררו, תשחררו, אין מה לעשות, זה החיים, בחיים אנחנו עוברים דברים שהם פחות טובים, פחות קשים, לוקח לנו זמן להיפתח לדרכים, אבל אם עכשיו אני החלטתי שאני מפסיקה לעשות עם דיאטות, אז אני לוקחת את המסע הכבד הזה של הדיאטות, את הכישלונות, את האכזבות, את התסכולים, ודי, זורקת את זה, מעיפה את זה ממני, זה כבר לא אני, זה לא שייך אליי, ותסכימו לעשות את זה, זה באמת החלטה, זה החלטה שאני מוותרת על זה, מוותרת על המסע הזה. עכשיו, נשים מחזיקות את המסע הזה כי באיזשהו אופן זה משרת אותם, דיברנו על זה בפודקאסט הקודם, אבל השאלה אם זה באמת משרת אותך, עד כמה את נהנית לסחוב משקל עודף, להיות חסרת אנרגיות, בית הנפוחה, עם הילדים אולי זה משפיע, שאין לך כוח להיות איתם, אין לך אנרגיה, בקריירה, בעבודה, כמה מחירים את משלמת, כל יום שאת דוחה את השינוי שלך, שאת דוחה את האפשרות ליהנות מגוף בריא, חטוב וחזק, האם זה שווה את המסע הכבד שאת סוחבת? את שחררי, שחררי, לאורך ההיסטוריה אנחנו רואים רבי עקיבא שהגיע לגדולות, משה רבנו ויוסף הצדיק, ובאמת יש עוד כל כך הרבה דמויות כאלה, דמויות מדהימות שצמחו משום מקום. זה נמצא בתוכנו, זה קיים בנו, זה רק לרצות, לרצות להיות הפרח הזה, הפרח הצומח והמפרה. בוא נבחר בזה, אוקיי? אני רוצה לשים בצד את כל האמונות שמעכבות אותי, ולבוא עם אמונה חדשה, שכל עוד אני נמצאת במגרש, אני אצליח. תראו, הרגילו אותנו להסתכל על החיים בשתי צורות, או הצלחה או כישלון. אין משהו ביניים, או שאני מצליחה או שאני נכשלת. ואני אומרת, אין דבר כזה. החיים לא נמדדים בהצלחה וכישלון. הצלחה מבחינתי זה לעשות את המיטב שלי. והמיטב שלי יכול להשתנות בכל יום. יש ימים שאני יכולה להיות יותר טובה, יש ימים שאני יכולה לתת פחות, אבל זה המיטב שלי. זה הכי טוב שלי. וכל עוד אני עושה את המיטב שלי, אז אני מנצחת ואני מצליחה. ותדמיינו איזה כיף זה לשחק במגרש החיים, מתוך חוויה של הצלחה, שהיא בכלל לא קשורה לתוצאה. הרי התוצאות זה לא בידיים שלנו, נכון? אבל אם אני אתמיד, ואם אני כל אם יעשה את המיטב שלי, ואני אצבור יותר ימים של הצלחה, לאט לאט אני אתחיל גם לראות שינויים, אוקיי? תהליך צמיחה של עץ קורה בסיטואציה כזו. הוצאתי את כל הזבל, מה שנקרא פיניתי מקום, הפרטי את האדמה, התחלתי ככה לזרוע אמונות טובות, ואז אני שותלת את השתיל בצורה מאוד עדינה, מאוד מה שנקרא בידיים עדינות ובעידון מוחלט, שם את השתיל באדמה, מכסה, ואז מתחילה העבודה היומיומית של ההשקיה. עכשיו ההשקיה הזו, ואני חשוב לי להדגיש, זה לא השקיה של זרנוק, מלא מלא מים. כל גנן יודע, כל חקלאי יודע שאם שמים כמויות של מים, זה גורם לכך שהיבול פשוט נהרס. אז אנחנו רוצים טפטוף תמידי ויום יומי. ומה שקורה הרבה פעמים, בגלל שהטפטוף הוא הדרגתי, וזה לא כמו בדיאטה, בום, טרח דיאטה, אז אנחנו לא נראה פירות מהר. אבל מה שקורה מתחת לפני השטח, זה שרשת שורשים מאוד חזקה מסתעפת מתחת לאדמה, והיא בעצם תחזיק את העץ, ואני ככה מקצרת, יתחיל לצמוח גזע, ואז בגזע יתחילו גם להיות פירות ועלים, ויגיע שלב שיש, זה נקרא עלייה בשרף, אם אני לא טועה, כן? שיש נוזל עצמי שמתפתח מתוך הגזע, שמצמיח עוד פירות. והנוזל העצמי הזה זה כבר המקום הזה, שאני יודעת שאני בדרך הנכונה, ואני יודעת שאני אגיע למשקל שאני רוצה, ואני יודעת שאני אשיג את גוף החלומות שלי, וזה רק עניין של זמן, ואני מתמקדת בדרך, אני נהנית מהדרך, וזה מקום מדהים להיות בו. זה מקום שאני נמצאת בו כבר כמה שנים, ולכן אני לא נבהלת שעליתי במשקל בהיריון, ולכן לא נבהלתי גם דקה אחרי הלידה, שהיה לי מלא עודפים בבטן מדלדלת, כי ידעתי, זה רק עניין של זמן, אני אשיג את מה שאני רוצה, זה ברור לי, כאילו אין לי ספק בכלל, ואנחנו נמשיך להעמיק במודל העץ, אבל אני רוצה שהיום בחלק הראשון של הפודקאסט, תזכרו, אנחנו רוצות להוציא את כל הזבל, את כל האמונות המעכבות, לשאוף, בסדר, תמיד יהיו אמונות שיעקבו אותנו, אבל אנחנו לא נבלות מהם, זה חלק מהחיים, בסדר, אנחנו לא נבלות, ואנחנו לצד זה מתחילות גם להכניס אמונות מעצימות, ואל תדאגו, אני אכניס לכם את האמונות האלה, אני אפרה אתכם, אני אדשן אתכם, אתם תבואו כל שבוע לפודקאסט ותקבלו את זה אצלי. עכשיו אנחנו עוברות, סיימנו את החלק הראשון, עכשיו אנחנו עוברות לחלק השני, המזכירה לכם, זה החלק של הדילמות, זה חלק שבו אני לוקחת דילמות שלכן, המאזינות והצופות, ועוזרת לכן להתמודד עם הדברים האישיים שלכן. אז אני מזכירה, מי שרוצה לשלוח לי דילמה מוזמנת באהבה, יש לינק שצריך למלא בו את הדילמה שלכן, ואני מתייחסת לזה לאורך הפרקים. אז היום יש לנו דילמה של אישה שאני מאוד אוהבת, שהיא גם לקוחה שלי וגם חברה, קוראים לה אסנת. אסנת המדהימה והמדהימה, נשיקות אסנת קודם כל, תודה על הדילמה, ואסנת גרה בבית שמש, והיא שאלה אותי ככה, אני מצטטת את מה שהיא כתבה לי, בסדר, לא רציתי לשנות. איך רותמים את המשפחה לשינוי? איך רותמים את המשפחה לשינוי שאת רוצה, אם הם לא ממש משתפים פעולה? אני נותנת דוגמה אישית, אבל בעיקר הילדים שמושפעים מהחברה, רוצה להתקרב אליהם, אבל בשל התנגדותם זה מרחיק אותי מהם. בעצם אסנת מתארת פה מצב באמת שאולי הרבה נשים חוות, אנחנו מתחילות שינוי, אנחנו מתלהבות, אנחנו מתחילות לבשל בריא יותר, מתחילות להיחשף לתזונה בריאה יותר, ואנחנו רוצות שגם הילדים שלנו יקבלו את הטוב הזה. מי לא רוצה ילדים בריאים ואנרגטיים? אז קודם כל אני אגיד שאם יש פה אמהות צעירות, מגיל צעירות שהתינוק מה שיקרה יונק, אל תתפשרו. תחשפו אותם לפירות וירקות, אתם תראו, יהיה לכם הרבה יותר קל, אני אומרת את זה בתור אימא צעירה, לשני בונבונים גוזלים צעירים שמתים על אבטיח, ועל בננות ועל אבוקדו, עושה מחסלת אבוקדוים, וזה פשוט הרגל, והעגבניות ומלפפונים, אז כמובן. אבל אם אנחנו כבר בגיל כזה, אמרנו, הרי רבי עקיבא התחיל בגיל 40, אז כל אחת יכולה, אם אני אפילו כבר סבתא, אוקיי? אז בואו נבין איך אנחנו יכולות לרתום את המשפחה שלנו בצורה שהיא טבעית וטובה, ובטח לא בצורה שמרחיקה, אוקיי? אנחנו, הדבר האחרון שאנחנו רוצות זה שהשינוי ירחיק אותנו מהקרובים לנו. נתחיל מזה שלא לכפות. לא להיות במקום של כפייה. וכפייה זה לא רק בדיבור, כפייה זה גם בהרגשה. אם אני פותחת עיניים, אם אני מסתכלת, אני לא רוצה להיות במקום הקופה. כפייה זה מרחיק, אנחנו חוזרות לפרק הראשון, דיברנו על זה שדיאטה זה כפייה, אז לא להיות במקום, גם אם זה משהו טוב, וגם אם זה רק תאכל תפוח אחד ביום, אם הילד שלי לא רוצה, תשחררי. אל תכפי עליו, אוקיי? הדבר הבא, דוגמה אישית, זה משהו שהוא קצת מתעתע. למה? כי אני יכולה להיות דוגמה אישית למשהו, אבל לשדר סבל, לשדר שקשה לי, לשדר שרע לי, ואני אפילו לא שמה לב לזה, אוקיי? אני אוכלת את התפוח, אבל אני מתבאסת, אני קמה בחמש בבוקר, אבל נורא 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 קשה לי. נתתי ככה כל מיני דוגמות כדי שתרדו לסוף דעתי. אני חושבת שכשרואים בן אדם שהוא שמח ונהנה ממה שהוא עושה, אז רוצים כמוהו. אתם מבינות כמה זה שונה להיות דוגמה אישית שיש לה אנרגיה, שיש לה הנאה. אחד הדברים שאני יודעת שאני, שהילדים שלי, שסאי רואה ממני, זה את ההתלהבות שלי. כן, אני מתלהבת שאני אוכלת בננה טעימה, אני מתלהבת מאבוקדו, אני חולה על אבוקדו. אני מתלהבת ממנגו טעים ועסיסי, ואני אומרת תודה להשם, והכל כזה בפן. עכשיו יכול להיות שאתם עוד לא במקום הזה של ההתלהבות, אז המקום הזה הוא יבוא, אתם תבנו אותו, הוא גם יבוא די בצורה טבעית, ככל שהתהליך יימשך לאורך זמן, אתם תתאהבו יותר ותתלהבו יותר ותתרגשו יותר, וזה החיבור בין המוח ללב, וזה דבר מאוד מאוד טבעי שקורה. אבל שימו לב, האם הדוגמה האישית שלכם היא דוגמה משמחת, היא דוגמה כיפית, היא דוגמה מעצימה, אז המקום הזה הוא מאוד מאוד חשוב. הדבר הבא זה לא להיות קיצוניות. מה זה אומר? זה אומר לדעת לשלב את הג'אנק, בטח אם הילדים שלי רגילים לג'אנק. אז אני אשים על השולחן גם אורז לבן וגם אורז בסמטי אורז מלא. אני אשים גם פסטה בריאה וגם פסטה פחות בריאה. ואז אני אגיד להם, תקשיבו ילדים, ככה בשיחת אגב, לא בקטע זה. אתם יודעים, אני מה זה נהנית לאכול את הפסטה הזו מקוסמין, כי יש בה פחות גלוטן, גלוטן זה חלבון שיש בחיטה, וגלוטן זה לא דבר שהוא הכי בריא לגוף, כשאנחנו אוכלים פחות גלוטן, יש לנו יותר אנרגיות, יותר כוחות, ואז אני מסיימת את הארוחה, ואני מרגישה פחות כבדה, וזה מה זה כיף, וזה מה זה סבבה, ואתם יודעים משהו, בהתחלה זה לא היה לי כזה טעים, אבל עם הזמן התרגלתי, וזה נהיה לי מה זה טעים, ואז מה קורה? הילדים שומעים את הדיבורים האלה, בהתחלה הם אנטי, אבל לאט לאט הם אומרים, וואי, אמא, תביא לי קצת לטעום, ואני אומרת לכם, ככה זה עובד, ואני מכירה את זה מלקוחות שלי, זה עובד, להתמיד, 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 זה עובד, 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 עובד. וברגע שאני מסבירה את המעבר, ואני משתפת אותם בלמה, וזה משהו שהוא מאוד, מאוד מאופיין אצלי, אני מאוד אוהבת להסביר לבנות שלי, ללקוחות שלי, למה עושים את הדברים. בקורסים שלי אין ידע שטחי, לומדים להבין את קוד ההפעלה של הגוף, איך הגוף עובד, איך כל הרגל שאנחנו משנות משפיע על הגוף, ואז אני לא רובוט, אני מבינה את הדברים, הדברים מקבלים משמעות ובא לי לעשות. והדבר הכי חשוב זה להוריד את הדדליין, לתת את הזמן לשינוי. אנחנו כבר מבינות, שינוי לא קורה ביום אחד, שינוי זה תהליך. ואם אני אתמיד עבורי קודם כל, ואז גם עבור המשפחה שלי, אז אני אראה שיהיה פירות. יהיה פירות כי זה חוק טבע. מי שמתמיד, ככה זה עובד. אני זורעת, שתיל באדמה, אני מתמידה יום יום, בסוף יש פירות. לא יעזור, ככה, ככה, ככה הטבע שלנו עובד, וככה גם אנחנו עובדים, אמרנו, כי האדם עץ השדה. אז אני מקווה, אסנת, שנתתי לך ככה חומר למחשבה, נתתי לך טיפים וכלים, ותשתמשי בהם, וגם אתן, כמובן, מי שמקשיבה, וזה ככה פוגש אותה, והיא רוצה להשתמש בזה, אז כמובן אתן מוזמנות. טוב, הגענו לחלק השלישי של פרשה ותזונה. היום יש לנו חלק מאוד מאוד מהמם ומרתק ומעניין. אנחנו נמצאות בפרשת נוח. לקח לי זמן לבחור איזה רעיונות להביא לכם מהפרשה. אני חושבת שרק על פרשת השבוע אני יכולה לדבר שעה, אבל חשוב לי ככה להתמקד. אז לקחתי שתי רעיונות שאני באופן אישי מאוד מאוד מחוברת אליהם ומאוד אוהבת אותם. הרעיון הראשון זה הנושא של בניית התיבה. מה שקורה זה שהקדוש ברוך הוא מבין שהעולם הזה שהוא יצר קצת איבד את עצמו, מלא חטאים, מלא דברים קורים, והוא רוצה לבנות עולם חדש. ועדיין יש איש אחד צדיק ונוח, נוח, שעליו הוא רוצה לשמור, ואומר לו נוח, תבנה תיבה כדי להינצל מהמבול. ודרך אגב, כשנוח בונה את התיבה, אז הייתה שם איזושהי ציפייה שאנשים יראו מה הוא עושה, ואולי זה יעורר אותם, מה שנקרא, לשנות את הדרך שלהם, אבל זה לא עורר. ונוח בונה תיבה, תיבה שתגן עליו מפני המבול. אם אנחנו ניקח את זה לעולם שלנו, תחשבו על זה. תנסו לדמיין עולם שבו אנחנו נכנסות לסופר, ובסופר יש 100% מזון בריא. ואין פיתויים, ואירועים הם לא רק סביב מלא 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 אוכל, ובעצם יש איזושהי תרבות אכילה שהיא יותר מאוזנת, יותר, הייתי אומרת, שפויה, יותר בריאה. כמה היה לנו קל ליישם תזונה בריאה, ליישם הרגלים טובים. בעצם זה היה חלק מהחיים שלנו. כמו שאני תמיד אומרת, כמו שאנחנו התמכרנו לג'אנק, אז גם היינו מתמכרים לאוכל בריא, זה פשוט היה החיים. והיום אנחנו נמצאים בנקודה, ובואו נשים את הדברים על השולחן, לא קל לשנות את התזונה. הפיתויים מטורפים, אוכל תופס מרכז מאוד מאוד חשוב בחיים שלנו, בילויים חברים זה סביב אוכל ומסעדות, ואירוח זה סביב מלא מלא אוכל, וחגים זה אוכל, ושבתות זה אוכל, וזה מלא אוכל, כן? וסופרים זה כאילו כמויות, כמויות, כמויות של אוכל. מה עושים עם הדבר הזה? איך מתמודדים? זה כאילו נראה מלחמה שהיא חסרת סיכוי. אז קודם כל, כן, מכירים בזה, מכירים בזה שזה לא קל. כשמכירים במשהו שהוא לא קל, אז גם זה חוזר לפודקאסט הראשון. גם המקום האנושי בא לידי ביטוי, גם מבינים שיש פה דרך לעבור, ופשוט באים לתהליך בצורה הרבה יותר מתונה וחכמה. אחד הדברים שאני מאוד מאמינה בהם, זה המקום הזה של התאיבה. שימו לכם עוגנים שישמרו עליכם, זה כל מיני הרגלים קטנים, שפשוט עוזרים לנו לסגל את האורח החיים שאנחנו רוצים, בתוך העידן המתועס הזה, המלא בג'אנק וזבל. ואני אתן לכם דוגמה, לי יש עוגן שלא משנה מה, אני לא עוברת עליו בשום סיכוי בעולם. כשאני אוכלת בחוץ, ויוצא לי לאכול בחוץ, ואני מזמינה משהו שהוא ג'אנקי, תמיד אני אזמין ירקות ליד. אני אוכלת פיצה, זה יהיה עם סלט ליד. אני אוכלת פלאפל, זה יהיה עם סלט ליד. אני אוכלת פסטה, זה יהיה עם סלט ליד. למה? כי אני רוצה לאזן. אני לא נמצאת בקיצוניות, וזה עוגן, זה עוגן בחיים שלי. ואני רוצה שתנסו רגע לחשוב עם עצמכם, תסתכלו על אורח החיים שלכם, מה אורח החיים שלכם מרכיב שקשור באכילה שהיא כאילו מופרזת, ואיך אני יכולה למתן את האכילה הזו, להכניס עוגנים שיעזרו לי. אפשר גם ללכת לכיוון של האכילה הלילית, אני שומרת על טווח שעות שבהם אני לא אוכלת, זה עוגן, זה ישמור עליי, אוקיי? זה משהו שהוא מאוד מאוד עוזר בתהליך שינוי של אורח חיים. אני רגע לוקחת לגימה קטנה, וזה מתחבר לתיבה. בחוץ יכול להיות צוער, אני יכולה להגיע לאירוע מטורף עם מלא קינוחים ומלא עוגות ומלא זה, אבל אני הגדרתי לעצמי שאני בוחרת את שלושת הקינוחים הכי, כאילו שנראים לי הכי טעימים, ואני שמה אותם בצלחת קטנה, ואני הולכת ומתיישבת ואוכלת בכיף, ואולי גם חולקת אותם עם חברה, ואני בעצם מאפשרת לעצמי ליהנות, אבל ליהנות בסטייל וליהנות באיזון, וזה עוגן, זה תיבה. לא משנה שכולם עכשיו לוקחים צלחות ענקיות וממלאים ודוחפים, אני לא שם, אני במקום של בחירה, אני מלכה, אני עובדת עם המוח שלי. הדבר השני, וזה דבר כאילו שבאמת מתקשר לסטייל ולמלכה שאני, וליחס לעצמי ולאמונה עצמית, רגע שנייה, זה משהו מדהים, אוקיי? הקדוש ברוך הוא אומר לנוח את מי להכניס לתיבה ואת מי לא. אז הוא אומר לנוח להכניס את הבהמות התאורות, ואז מצוין בפסוק ח' פרק ז', הוא אומר לו את מי לא להכניס, הוא כתוב ככה, ומין הבהמה אשר איננה תאורה. הוא בעצם אומר, את הבהמות הלא תאורות לא מכניסים. עכשיו, נשאלת השאלה, חזל שואלים שאלה, מאוד חשובה. למה הקדוש ברוך הוא אומר ומעריך מן הבהמה אשר איננה תאורה? למה לא להגיד פשוט את החיות הטמאות לא להכניס? מה כל הסרבול הזה? אז הסרבול הזה בעצם מלמד אותנו שאנחנו צריכים להיות מאוד זהירים בשפה ובלשון שאנחנו משתמשים בה. אנחנו רוצים להשתמש בשפה נקייה. כמה בנות קוראות לעצמן חזירות, רעבתניות, בהמות, טורפות אוכל. תקשיבו, זה דברים שאני הייתי אומרת לעצמי, אז אני מכירה אותם. וכמה אנחנו מקללות את עצמנו, ומנמיכות את עצמנו, ואנחנו שוטרות בעצמנו, ומלכות, ובאמת אומרות מילים שבחיים לא נגיד אותם לאף אדם ברחוב. ואם בורא עולם כל כך נזהר, כשהוא מדבר עם נוח, ותבינו, זו סיטואציה מטורפת, כן? כל העולם חוטא, סדום ואמורה, עושים דברים שלא יעלו על הדעת, כאילו באמת מספרים על איזה סיפור ש לקחו מישהי, ילדה או נערה, והפשיטו אותה, ושמו עליה דבש, ונתנו לה למות מהקיצות של דבורים, משהו כאילו נוראי. שתבינו, כאילו בן אדם לחברו לא היה שם בכלל, זה היה פשוט נורא, 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 נורא מה שהיה שם. זה לא סתם שכאילו העולם הגיע למצב שהוא היה צריך להימחק, אוקיי? ועדיין, עם כל זה, הקדוש ברוך הוא נזהר, נזהר בדיבור הזה. וקל וחומר, אנחנו צריכות להיזהר, כשאנחנו מדברות על עצמנו. ואנחנו צריכות לשים לב באיזה שפה אנחנו מדברות לעצמנו ועל עצמנו. האם הדיבור שלנו הוא דיבור מעצים, או הוא דיבור שמנמיך אותנו, האם הוא דיבור שמחזק אותנו, או דיבור שמוריד אותנו. השפה כל כך חשובה, כי כשאני מדברת לעצמי דיבורים טובים, אז אני חושבת על עצמי דברים טובים, ואז הרגשות שלי שמתעוררים בי הם רגשות טובים, ואז קל לי אחרי נפילה לקום, קל לי מה שנקרא ליפול ולקום, כי אני מאמינה בעצמי, ואני אומרת סבבה, מזל, נפלת, כל טוב, אני מסתכלת על זה בקור רוח, אני לא מאשימה את עצמי, עשית את המיטב שלך, אולי גם לא עשית את המיטב שלך, וגם את זה אני מקבלת. וזה מקום שממנו אפשר לצמוח. תבינו, ביקורת, אנחנו רוצות לחשוב שביקורת זה מנוע, זה לא נכון. ביקורת, תחשבו, האם עץ יכול לצמוח כשמונעים ממנו מים, מונעים ממנו דשא, לא באים לבקר אותו, לא מטפטפים לו דברים טובים, ממש לא. הוא ינבול, אוקיי? בטח התעלמות. אם אני מתעלמת מהעץ, עץ או שהוא צומח או שהוא נובל. אז זה לא המקום, אז המקום הזה שאנחנו כל הזמן נזכיר לעצמנו שאנחנו בתהליך. ובתהליך אנחנו רוצות כמה שיותר לדבר לעצמנו בצורה יפה, להיזהר במילים שאנחנו משתמשות, לשים לב לשפה שלנו, וכל הזמן להשתפר במקום הזה, ולזכור שיש בתוכנו איזושהי דמות נוספת שזקוקה לחיבוק ולליטוף, ושאירו אותה ושאירו אותה את מה שהיא כן הצליחה, ואת מה שכן עובד לה, ואת ההשקעה שלה ואת הרצון. ותדעו לכם, אצל הקדוש ברוך הוא, הרצון זה צינור. מה זה אומר? זה אומר שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, ואני ככה מכניסה את זה, כי זה באמת חשוב לי להגיד את זה, אומר לנו, נשים, אתם צינור, צינור שלי בעולם הזה. ואם אתם רוצות משהו, אז המשהו הזה יכול להתקיים רק מעצם הרצון שלכם. אני אעזור לכם. בסדר, אני אכנס ואני אעזור לכם. אבל תרצו, אל תגידו לי זה לא יעבוד, או אני לא ראויה לגוף בריא, הנה נכשלתי אז לא מגיע לי, ותפסיקו, אל תהיו במקום הזה אהובות. תהיו צינור לרצונות שלכם. ודיבור, דיבור בורא עולמות, אם נלך חזרה לספר בראשית, הקדוש ברוך הוא אומר, ויהי אור, נוצר אור. כן, לדיבור יש כוח, כוח לברום מציאות. בואו נכבד את עצמנו, נכבד את המילים שאנחנו מוציאות מהפה שלנו, ונדבר אל עצמנו בצורה יפה. אז אלו שני הרעיונות שאני מציגה לכם. לבנות עוגנים, עוגנים שיגנו על עצמכם, וגם כאן זה תהליך של בניית עוגנים. בקורסים המתקדמים שלנו אני נותנת 14 עוגנים שמרכיבים את השיטה המלאה שלנו, שדרכם ממש עוברים תהליך, אז מי שזה מעניין אותה, באהבה ובכיף אני יכולה לקצר לכם את הדרך. הייתי חייבת להגיד, זה לא תכננתי, אבל למה לא? אם אתם מתחברות ואוהבות, אז למה שאני לא אעזור לכם? והדיבור לעצמנו, להיזהר בדיבור. זהו, סיימנו את הפרק. ביי! אהובתי, לסיום, אני תמיד אומרת, ידע לא מתגמל, מעשים מתגמלים. אז מה הדבר האחד שאת לוקחת מהפודקאסט היום והולכת ליישם? תכתבי לעצמך ותנעצי ביומן. ואם אהבת את הפודקאסט היום, אשמח שתשתפי אותו ברשתות ותתייגי אותי. אני שמה לך לינקים לערוצים שלי בתיאור הפודקאסט. ודבר אחרון, אם את רוצה לדעת איך אני יכולה לעזור לך וללוות אותך, כנסי לאתר שלנו mazal-cohen.co.il. שם תמצאי את מאמי הבוטית הטכנולוגית שלנו, שיודעת להתאים באופן מדויק לכל אחת את מה שהיא צריכה. ואני כמובן מחכה לפגוש אותך בפרק הבא. ביי אוש!